השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת שלח לך, יהיה לעילו נשמת חיה בת רבי שבתאי, עליה השלום. כל הברכות שמברכים יהיו לעילוי נשמתה. אנחנו לפרשת שלח לך, פרשת המרגלים, המעפילים, אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לקרוא לכם סיפור שהגמרא מספרת במסכת פסחים. רב הונא בעד רב נתן איקלה לבי רב נחמן בר יצחק, ובעירית רב הונא הזדמן, הגיע לביתו של רב נחמן בר יצחק, אמרו לו בני הבית, מה שמך? אמר לו, הוא רב הונא. אמרו לו, מייטב מר הפוריה, אדם מכובד, בבקשה יישב כבודו על המיטה. אז אנחנו לא כמו היום יושבים על כיסאות, היה מין כזו מיטה מיוחדת שהיו יושבים עליה והיו אוכלים. ישב רב הונא, יהבו לקסה, נתנו לו כוס יין, קיבלו לאחד זימנה, קיבל מיד, אמרו לו כך, כוס יין לקח. הגמרא דנה מקודם, האם זה ראוי שאדם יציעו לו משהו מיד יסכים. ונגיד אולי, נתחמת. אז אני פה דוגמה מרב הונא, שאיך שהציעו לו אמר בסדר, לא סירב. ושתה בתרי זימני, הוא שתה את הכוס בשתי לגימות, לא בלגימה אחת, כי לגימה אחת זה כמו אדם זללן, כן, כזה שיגוע, עוקמת אחת כל הכוס, הוא שתה את זה חצי חצי, ולא עדה הרפי, ולא יפנה את מבטו הצידה כשהוא שתה, אלא שתה לפני כולה. תסתכלו בני הבית על רב הונא, הם מכירים את אבא שלהם, רב נחמן בר יצחק, לא מתנהג ככה. אמרו לי, מה הייתה, מה קרית לך רב הונא? איך אתה מתנהג ככה ואתה קורא לעצמך רב? סליחה, ההתנהגות לא מתאימה, מה זה צריך להיות? טוב, אמרו לי, גם הסבירו לו, שאנחנו אמרנו לך לשבת על המיטה, ומקום ישיבה לאנשים מכובדים, יתת, ישר התיישבת, ולא על ספסל, כמו דרך של אדם קטן, זה מקום למכובדים. אמר להו, רב הונא, אמר להם, אני אסביר לכם את ההתנהגות שלי. נכון באמת, אם לא הייתם שואלים כלום, אז הייתי מתיישב על ספסל, הייתם אומרים לי, מציעים לי כוס יין, לא ככה, אלא שואלים, אני רוצה, הייתם לכם, תראו, אולי, וכו'. אבל מה אתם אמרתם לי? אמרתם לי, שב על המיטה, ונתתם לי כוס יין. ואנחנו למדנו, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. חוץ מזה. זהו, יופי. ומה, אמר להם, על מה אתם רוצים? העמדתם אותי בפני חוסר ברירה. אתם קבעתם שאני אעשה ככה. טוב, איזה קשור לפרשת שלח לך? או, זה השיעור שלנו היום. בפרשת השבוע שלנו אני רוצה יחד איתכם ללמוד מה קרה עם המעפילים. אנחנו יודעים שבתחילת תקופת הציונות היה הפלה, כן? לא סמכו איתם עם האנשים שעלו לארץ ישראל, עם מוניות, עם כל מיני פגנטים, היו צריכים לברוח מהבריטים, היו צריכים להיכנס לארץ, המעפילים. זו תקופה חשובה מאוד בהקמת מדינת ישראל. אבל הנה אנחנו רואים שהמילה מעפילים כבר מופיעה בתורה. זה היה במדבר. אחרי חטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, נגזר על עם ישראל להיות במדבר 40 שנה. אנחנו מזכירים בתהילים. כל ערב שבת אנחנו אומרים את זה בתפילה. 40 שנה עקוד בדור, ריב. ואומר עם תועי לרחם. והם לא ידעו דרכי, והכירו את כבודי, והכירו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. והנה, אחרי שהקדוש ברוך הוא גוזר על עם ישראל גלות במדבר 40 שנה, במקום להיכנס לארץ, אנחנו יודעים, רק לא מזמן בספר שמות קראנו, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. ואמר אלוהים, ונראה העם שרוצה מלחמה, ושבו מצרימה. כמה מרחק מארץ מצרים לארץ ישראל ברגל? 3 ימים. היו יכולים להיכנס לארץ ב3 ימים. אבל יש הרבה הרבה דיונים והסברים מדוע זה לקח יותר זמן, למה יותר ללכת דרך הר סיני, קבל תורה, זה לא הנושא שלנו היום, אבל עם ישראל מתעכב והנה נגזר עליהם 40 שנה להיות במדבר, יום כנגד יום. היו 40 שנה במבצע ריגול, הוציאו, אתה יודע, דיבת הארץ רעה על ארץ ישראל, יום שנה, יום כנגד שנה. נו, אחרי שמשה רבנו בא ומספר את הגזירה, אומרת התורה בפרק י' בפרשה שלנו, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד. הבינו, הם בצרה צרורה. נגזר עליהם גלות במדבר. במקום להגיע לארץ ישראל, צריכים להסתובב במדבר. טוב, והנה, בואו נתאר לעצמנו מה קורה. יושבים כולם ומתאבלים. מתאבלים, בוכים. זה באמת צרה צרורה. היו צריכים עכשיו להיכנס לארץ, פתאום מקבלים בהודעה, שינוי מיקום, במקום להגיע לארץ ישראל, הולכים להסתובב במדבר סיני. להסתובב במדבר, אין תכלית, אין עניין, אין מטרה, כלום, להסתובב. כבר אמרנו, ואמרו רבותינו, מה זה להסתובב? אם הכל יש אנשים שאולי מתבלבלים, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל טירונות, טלטר אותם, לא. אלא אנחנו יודעים, בואו נעשה חשבון פשוט, 40 שנה היו במדבר, ובפרשת מסעי, יש תיאור של המסעות, מאין הלכו, ואיפה עצרו, וכמה זמן, כמה מסעות יש? 42 מסעות. 42 מסעות מחולק ל-40 שנה, זה אומר לפחות כמה, 10 חודשים בממוצע באותו מקום. זאת אומרת, לא שכל יום הם היו צריכים לפרק ולהרכיב, לסוע וללכת, כן? אז נכון, יש זמנים שבו היו 3 ימים, יש מקרים יום אחד, אבל בעיקרון היו הרבה זמן באותו מקום. וזה מתסכל. תראו לעצמכם, עם ישראל יודע שהוא צריך לבוא לארץ ישראל, נגזר עליהם למות במדבר, והבנים רק הם יישארו, והם יושבים במקום. מה עושים? מה עושים במקום? חורשים? אין בשביל מה. עובדים? אין למי. לומדים תורה. זהו. וכל היום אומרים, אוי ביי, מה היה לנו? מה פתאום? לא מגיע לנו? וכו' וכו'. נו, אז בלילה, שכולם יושבים ומתאבלים על הגזרה, קמה קבוצה. קבוצה. ומחליטה. כל מה שבעל הבית אומר לך עשה, חוץ מצה. ובמילים אחרות, חוץ פנים. חוץ מה? מה החוץ מה? אומרת התורה, וישכימו בבוקר. קמה קבוצת אנשים, ויעלו אל ראש ההר, לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. אנחנו עולים לארץ ישראל, מטפסים בהר צד השני, זהו ארץ פלישתים. ארץ פלישתים זה כבר ארץ ישראל. אנחנו לא מתחשבים בגזירה של הקדוש ברוך הוא. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים לפי השם והיא לא תצלח? חבר'ה, נכון, רצון טוב, הכל בסדר, חוץ פייזגה, אבל זה לא ילך. אל תעלו, כי אין השם בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. בצד השני יש אויבים, ואם אתם תעלו בלי השגחה, בלי שהקדוש ברוך הוא מסכים, אתם תהיה מגפה, אתם תיפלו. כי העמלקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם אחרי השם, ולא יהיה השם עם אחר. עזבו, תשארו פה, אל תעלו. ויעתינו לעלות אל ראש ההר. הם עולים, בכל זאת, ואהרון ברית השם ומשה, לא משהו מקרב המחנה, נשארו במקום. וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. הרגו את כולם. יש חלק בים פרשי שרוצים לומר, אתם זוכרים שקראנו לפני שתי פרשיות את חזון העצמות היבשות של יחזקאל, זה האנשים האלה. כלומר שבט אפרים, כן, שהם היו אלה שעלו, והם מתו שם למעלה. ויחזקאל מחיה אותם בנבואה. טוב, עכשיו לעניינים, מה הקשר בין כל מה שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מכה לפרשה שלנו, לסיפור הזה של המעפילים? קודם כל נשאל כמה שאלות, באמת, איך הם מעיזים קבוצה כזו מכובדת לעבור על הציווי של הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת לא לעלות. שאלה השנייה, אנחנו אולי נשתמש בדברים שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין. כתב ספר שנקרא צדקת הצדיק, אנחנו נשתמש בדברים שלו, כן? כי יסוד לשיעור שלנו. אומר הרב רבי צדוק הכהן מלובלין, זכר צדיק לברכה, לא לחינם כתבה התורה עניין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמרו לו? בזה שאמר להם אל תעלו. אומר רבי צדוק מלובלין, לא, יש להם סיבה טובה, אלא הם חשבו שזה בכלל כל מה שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מזה. ככה הוא מסביר, זה הקשר למסכת פסחים. אבל אנחנו נשאר העניין הזה של לעבור על ציווי השם בגלל שאתה חושב שזה חוץ מזה? מי אתה, עם כל הכבוד, שאתה תגיד שהקדוש ברוך הוא יגיד להגיד מה שאתה רוצה, מה שהוא רוצה ואתה חושב אחרת? איזה קושיה עצומה. אומר רבי צדוק, יש ציוויים של הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה בזהירות ובתחילת השיעור, אף אחד לא עוזב עד הסוף, כן? אומר רבי צדוק, שכביכול נועדו שיעברו עליהם. זה דברים חריפים מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר משהו ואתה לזה הפוך. כלומר, אומר רבי צדוק, בבחינת מה שאמרו חכמים, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מזה. כלומר, גם אם קדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהמשחק, אומר אתם לא, אנחנו לא מסכימים, אנחנו עושים הפוך. ככה זה יוצא מדבריו. כלומר, הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו להישאר במדבר, אבל אומרים אותו שבט אפרים, אותה מעפילים, אומרים רגע, 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 נכון, זאת גזרה, אבל באמת, באמת, בינינו, כמו שאנשים אומרים, נו באמת, ביני ובינך, בוא, עדוב, כל מה הנה, בפני, בעומק, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנעלה לארץ! אז יש עכשיו איזו גזרה, אבל מה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא? שנעלה לארץ! זאת אומרת, שלמרות שיש עונש נורא של גזרה להיות במדבר, הגזרה נועדה לזעזע את עם ישראל, אבל אנחנו מתייחסים לצו הפנימי, לציווי המרכזי, לציווי המקורי של הקדוש ברוך הוא. אם זה כך, אנחנו אומרים מה שהוא אומר. אנחנו מוצאים את זה לפעמים בגמרא בכמה וכמה מקומות, כאשר יש ויכוח בין החכמים. אחת הדוגמאות היפות, אני עוד משתמש בה, בטח שמעתם אותה כמה פעמים, כי היא דוגמה יפה, מטעמי, זה אותו ויכוח שהיה על תנורו של אחנאי בבית המדרש, היו שם גדולי ישראל, רבי יהושע בית הדין הגדול של הסנהדרין, והיה את רבי, זה רבי יהושע, והיה שם את רבן גמליאל, והיה שם בקיצור גדולי ישראל ענקים, ויש ויכוח האם לטמא או לתאר תנור שנגע בו שרת, הוא בנוי מלבנים, לבנים, לבנים. האם רואים את זה כיחידה אחת, או בגלל שזה לבנים, כל יחידה בבני עצמה. ואז אם זה אחד, אז הכל טמא. ואם זה לבנים, אם תוציא את הלבנה, טמאה, תוציא חדש ונגמר. ויש שם מופתים, ועץ אלון זע, עץ חרוב זז מהמקום, והמים הולכים הפוך. וחכמים אומרים, סליחה, לא בשמיים, התורה נקבעת על פי פה, כי התורה היא לבני האדם. אז גם קודש ברוך הוא בעצמו יבוא ולהגיד שההלכה זה כמו שאתה חושב, לא מתחשבים בו. ומתחשבים בו. אחרי זמן, שאלו את אליהו הנביא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שהוא שמע את הדיון הזה בבית המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, ניצחו לי בניי, הבנים שלי ניצחו אותי. מה לעשות? כי הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, שלא בשמיים היא. זהו. אז זה נקבע על פי כללים של פסיקה, על פי כללים של לימוד, וקדוש ברוך הוא בעצמו לא ישנה את זה. לא שמים לו. כי יצאה בת קול. אמרו, לא, בסדר, שמענו. טוב מתחת. בוא, אומר רבי צדוק, יש ציבורים שהקדוש ברוך הוא מקווה, ואנחנו עוברים עליהם. כי אנחנו מסתכלים על מה באמת הקדוש ברוך הוא רצה. טוב. אם ככה, יותר מזה. בואו נחשב רגע. מה אומרים אותם מעפילים? בכל מקרה שנראה במדבר, כל מי שהיה שותף לבכי על חטא המרגלים, ימוד במדבר, זה הגזרה, נכון? ימוד במדבר. אז אם ככה, מה אני יכול להפסיד? אני אעלה בהר. אם באמת אני אקיים את הציווי הפנימי של הקדוש ברוך הוא להביא אותנו לארץ ישראל, בכל מקרה זה מה שהוא רוצה, אז יופי, אז יבטל הגזרה, ואם לא, אז אני אמות. מה זה משנה אם אני אמות בעוד חודש, אם אני אמות עכשיו? לא משנה. בכל זאת אנחנו ננסה. למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שנקרא למות על קידוש השם. נראה, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. הדבר החשיבה הזו היא חשיבה מסוכנת מאוד. לכן משה אומר להם, שימו לב למילים, אומר למשה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אל תעלו. זאת אומרת, במצב הקיים, בזמן הזה שאנחנו במדבר, שעם ישראל יוצא ממצרים, אל תעשו את התרגיל הזה. כי זה מוקדם מדי. זה לא מתאים. זה לא יעבוד. נכון שיש מקרים שצריך כביכול להגיד כל מה שבעל הבית אומר עשה, חוץ מזה, אני לא שומע לך קודם ברוך הוא. אני עושה מה שאני חושב. אבל זה לא הזמן. כלומר, עולה שאלה, אומר רבי צדוק, מי אנחנו? מי אנחנו שנצא נגד קודשא בריך הוא? מי אנחנו שנרשה לעצמנו לעבור על ציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא? איך זה יכול להיות? דוגמה, תגידו לי רבותיי, מי פה מניח תפילין בשבת שיגיד אני? אף אחד. למה? אבל כתוב, וכשרתה מאות על ידיך ולא תפות בינניך, חווים יום יום להניח. ברוך החנין אמרו, רגע, מה זה התפילין? זה אות. ושבת זה אות. אז לא צריך שני אותות, מספיק אחד. מי קבע? יופי, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר, וכשרתה מאות על ידיך, ששת ימי הבראשית. לא, יפה. כלומר, יש זמנים שאנחנו עושים הפך רצון השם. לכאורה, כאילו. זאת אומרת שיש דרך של לימוד והבנה ובאישור חכמים, שזה למעשה הוראה של התורה, של הקדוש ברוך הוא, לא תסור מכל אשר יורוך, נתן כוח לחכמים לקבוע, גם נגד דעתו, או גם נגד ציווי. כן? נגד ציווי. זאת אומרת שהתורה ניתנה לבני האדם. התורה ניתנה להימדד בכלי שכל של בן אדם, ולא שכל של קודש ברוך הוא. לכן משה רבינו כשעולה לשמיים ורוצים המלאכים לשרוף אותו, אומר הקודש ברוך הוא, תגיד להם. מה הוא אומר להם? תורה הזו לבני האדם. יש ביניכם רוצחים? כתוב לא תרצח. יש לכם אבא ואמא שתכיב לעשות לקבל את אביך ואת אמך אין. אז זה לא בשבילכם. זה תורה לבני האדם. אז זו תורה לבני האדם, היא צריכה להתאים לבני האדם, לשכל של בן אדם. אז אומר רבי צדוק, אז איך זה בכל זאת, איך אנחנו עוברים על ציווי השם? אומר להם, אל תעלו והם עולים, ואנחנו, ואומר רבי צדוק שיש מקרים שבהם אנחנו עוברים על ציווי השם. איך זה יכול להיות? לכן אומר, יש גמרא במסכת הנזיקין. גמרא במסכת הנזיקין, דף קופי, שם אומרת הגמרא, שיש מלכות ולא כתר. אנחנו כבר יודעים. אני עכשיו אגיד שאני מלך. אני אהיה מלך. זה בדמיון. אני אקנה כתר בחנות, נו, אני אשים כתר, נו, אז אני כבר מלך. אני צריך שיהיו אנשים שיגידו יחי המלך. זה לא יעזור שאני אגיד. אתה תגיד שאתה מלך, בסדר. מה זה אומר? במציאות מה זה? אין לזה שום משמעות. כלומר, אם אין מי שהולך אחריך, אתה לא מלך. כלום, אתה משחק במשחק. אומרת הגמרא, יש דבר כזה שיש חוצפה במלכות. יש חוצפה. חוצפה של המלכות. לטובת העמדת מלכות לפעמים צריך להיות חוצפן. מה למעשה, אם אנחנו מבוננים עכשיו במעפילים, הם היו חוצפנים, אוהו, בדרגה ראשונה. משה רבנו אומר להם, לא, אל תעלו, זה לא טוב, הקדוש ברוך הוא ציווה לא להלך, והוא אומר לו, שמענו, שכוח, ומולים. בכל זאת, יש פה חוצפה כלפי מלכות. משה רבנו הוא שליח השם, והקדוש ברוך הוא אומר לו שלא יעלו, יש גזירה, והוא בא ואומר, רבותיי, המלך אמר לו לעלות, והם עולים. מאיפה הכוח? מאיפה הזו פנים הזו? השאלה הזולה יותר, נגיד שזה נכון, שהם מסתכלים על הנקודה הפנימית של הרצון של הקדוש ברוך הוא, באמת נכנסנו לארץ ישראל, בעובדה. אז למה זה לא יצלח והיא לא תצלח? למה לא יצליח? אני מתחבר באמת לרצון האלוקי. הרצון האלוקי זה להכניס לנו לארץ ישראל, נכון? אז למה לא יצלח? שיעלו, הקדוש ברוך הוא מנסה אותם. נפעיל לי דבר כזה. אנחנו רואים את זה בקריאת ים סוף. כולם עומדים על הים, כן? משה רבנו מתחיל להתפלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין זמן. תרים את היד, קרא את הימיים. אבל לפני זה, עומדים שם כולם, וזה אומרים בואו נחזור למצרים, זה אומרים אוי ואבוי, מתחיל להגיד תהילים, ורק נחשוב בין המנהדה ואומר, מה הולך פה? קופק לתוך המים. אומר הקדוש ברוך הוא אמר ללכת, הולכים. יש מים, אין מים, הולכים. ובגלל המים נקרא הים. זאת אומרת, נחשוב בין המנהדה קיבל ציווי ללכת? מישהו אמר לו לזוז? כלום. מה אתה הולך? למה אתה עושה משהו נגד רצון השם? כמו ברוך הוא אומר למשה לקרוע את הים, לא לנחשון. מה זה הדבר הזה? מה החוצפה הזו? ואנחנו אומרים שנחשוב אליו למילדיו זכה, זה הגדלות שלו, שאיך שמשה מרים את היד, נחשון והוא ביחד עשו את הפעולה. זה היה באותו שבריר של שנייה. הוא קופל כמו משה מרים יד. כלומר, אנחנו רואים שלכאורה יש רצון גלוי של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצווה, ויש רצון פנימי, שהוא מסתיר. הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים בגלל חטא, בגלל גזרה, אבל באמת הרצון הפנימי הוא אחר. אז ככה, בואו עכשיו נחזור אלינו. ברוך השם הגענו לארצנו, ועלינו לארץ הזו, והקימו פה מדינה. בתקופה הזו של הקמת המדינה, ב-65 שנה, אוהו, חוצפה יזגר, איזה חוצפה זו? חוצפה עצומה. מי בכלל ביקש מכם לעלות לארץ? מאיפה זה בא לכם? תחכו בגלות, והקדוש ברוך הוא ידאג. להביא אתכם לכאן, הוא הבטיח לנביאים. כן, שלוש השבועות במסכת כתובות, אחת מהן, שלא יעלו, לא ללכת נגד כולם, והעולם כולו נגדנו.
אבל הבריטים
עשו
באיזשהו שלב.
כן, בסדר, אבל רק הבריטים, כן, בסדר, אפשר להסביר את זה, אבל בעיקרון תחכו בגלות, יבוא משיח, יעזוב את כולם. מה החוצפה הזו לכם? מה אתם עולים ומקימים מדינה? מה אתם עושים רעש? תשבו בשקט בגלות ויבוא היום ונצאו משם. או, דווקא מהפרשה שלנו אנחנו יכולים ללמוד דבר גדול מאוד. אתם יודעים למה המעפילים לא הצליחו? שימו לב למה שאומר להם משה. אומר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אל תעלו, כי השם בקרבכם ולא תנקפו לפני אויביכם. מתי זה היה? שיצאו ממצרים. עם של עבדים, נכון, קיבלו תורה, מתחילות הצרות, כבר אמרנו פעם, שספר במדבר, הרב צבי יהודה, היה קורא לספר הזה, ספר הדרך, ובדרך תמיד יש בעיות. תמיד אומרים, לפני שיוצאים הדרך, תפילת הדרך. למה? כי דרך זה מקום לפורענות. ויש מרגלים, צרת רוח, ואומר להם משה רבינו, עכשיו זה לא מתאים הדבר הזה. לעשות הפך רצון השם, זה לא מתאים. זה מתאים למתי? שיש תקופה שהיא חוץ פייזגה. מתי זה? עקבדה דמשיכה. אומרת הגמרא, ועקבדה דמשיכה חוץ פייזגה. שיהיה הזמן שלפני הגאולה, החוצפה תהיה גדולה. באותה תקופה, תעשו מה שאתם רוצים. בוא נראה את זה בלשון רבי צדוק. אומר רבי צדוק, הם לא הצליחו בזה מפני שהחלוע פגע. כלומר, כמו תאנה שהיא בוסר. כמו שאמרו, זה הגמרא מסכת סוטה אומרת, בעקבתא דמשיחא חוצפה יזגה. אז הוא הזמן לזה. לכן אומר משה רבינו להם, לא תצלח עכשיו. אבל בעתיד, מאיפה הוא לומד את זה? כתוב, והיא לא תצלח. כלומר, זה לא יצליח. בעתיד הוא יצליח. שיהיה דור שיעקב יהיה חוצפן. יגיד לגלות, לא, לא מחכים לא לך, ולא למשיח שלך, ולא להבטחות שלך. אנחנו עושים. ונראה מה יהיה. רבי צדוק, שימו לב, אני קורא בפנים. אומר רבי צדוק, הלאה, והיא לא תצלח, שהעצה הזאת לא תצלח. אבל אחרת, היא, בוא עכשיו לא יצלח. אבל לעתיד לבוא, יצלח. שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה שהוא עקבתא דמשיחא. כלומר, אנחנו שנמצאים בזמן של עקבתא דמשיחא, אומר רבי צדוק מלובלין, שזה הזמן שיש חוץ פייזגה. יש חוץ פייזגה, אז יש מעפילים. יש מעפילים נגד כל מה שהגמרא אומרת בכתובות, יש מעפילים נגד רצון השם, והיא תצלח. היא תצלח, וברוך השם. אנחנו רואים? יש, יפה, מה רואים? רואים ברוך השם שיש מדינה, שיש שלטון רחוק מרצון השם, רחוק מלעשות רצון השם, והקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ברחמיו הרבים, ולא מוציאנו מגלות מכאן, עם ישראל בארצו, וברוך השם שילך ויתרבה, עד שיבוא הזמן שבאמת תהפוך מדינת ישראל להיות מדינה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה הפך רצון השם. זה לא רצון השם מה שהולך. בבנאות. כך אומר רבי צדוק מנפיל. זה יהיה. היא לא תצלח, זאת המעפילים. אבל העתיד תצלח. אז זה רחוק מרצון השם. אבל מה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא? אומר רבי צדוק, שעם ישראל יהיה בארצו. אז פה עשו חוצפה יזגה. התחצפו. עשו בכל זאת. לא חיכו לא למשיח ולא לאף אחד, אבל קמו ועשו. והנה, כמה אלומתי וגם ניצב. אז יש לנו, ברוך השם, הרבה מה להתפלל, הרבה מה לקוות, הרבה מה לייחל שהמדינה הזאת תהפוך להיות מדינה יהודית כהלכה. אבל בעובדה, ברוך השם, אנחנו לא בגלות. לא שולטים בנו. יש דברים שצריך לשנות, כן? והרבה, נכון? אבל זו החוצפה. החוצפה הזו, לפי רבי צדוק מלובלין, היא ההצלחה. היא בגדר של כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה! חוץ מצל הגלות. זה לא. זה מתאים לתקופת חוץ פייזגה. היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזדכה אותנו למלכות אמיתית של משיח תתקנו. שמדינת ישראל תהפוך להיות מדינה יהודית כהלכה. על כל צד ופינה. ונזכה אנחנו בחיינו וביומנו בבריאות שלמה לראות בשוב השם ציון. במרב ימינו, אמן ואמן.